שלום, זהו פודקאסט האינטרסנטים, היום יום שלישי של השבוע, באולפן אנחנו איתן אבריאל וסמי פרץ, שלום סמי.
שלום איתן.
אז רוב הציבור כבר מבין שהטיפול של מדינת ישראל במשבר הקורונה, גם בצד הבריאותי וגם בצד הכלכלי, היה רצוף בשגיאות. הרי יצאנו מהר מדי מהסגר הראשון, התגובות הכלכליות היו מאוססות בהתחלה ורצופות בקשיי ביצוע בהמשך, ובעיקר עלה לכל אורך המשבר החשד שההחלטות מושפעות משיקולים אחרים, שיקולים פוליטיים, שיקולים אישיים, למשל שיקולים קואליציוניים ביחס להתמודדות עם האוכלוסייה החרדית, או שיקולים אישיים בכל הנוגע להפגנות מול ביתו של ראש הממשלה ברחוב בלפור שבירושלים. אבל אתה, למעלה מחצי שנה לתוך המשבר, האם לא הגיע העת למנות ועדת חקירה רשמית כדי שתבדוק את כל הדברים הללו? דוקטור דנה בלנדר, עמיתת מחקר במכון הישראלי לדמוקרטיה, שחקרה מקרוב את מוסד ועדות החקירה בכלל, וסוקרת את היתרונות והחסרונות של ועדות החקירה השונות, מציעה את זה. כן, ממש מציעה, להקים עכשיו ועדת אגרנט לקורונה. היא תהיה איתנו כאן ותסביר מדוע.
הדולר נמצא שוב בשפל עמוק מול השקל. אתמול נקבע שער יציג של 3 שקלים ו-38 אגורות בלבד. למרות המשבר הכלכלי העמוק בישראל, למרות הסגר, האבטלה והכאוס הניהולי במשרד האוצר, ולא רק זאת, אם בחצי שנה האחרונה ההתחזקות השקל יוחסה בעיקר להיחלשות של הדולר בעולם, הרי שבימים האחרונים השקל הוא זה שמתחזק מול סל המטבעות שנמצא ברמת שפל. אז כיצד זה יכול להיות, ומה עוד צריך לקרות למדינת ישראל כדי שהשקל ייחלש? אנחנו נדבר על המטבע הלאומי שלנו עם מודי שפריר, שהוא אסטרטג ראשי בבנק מזרחי טפחות.
לסיום, הנה בשורה להורים. יוטיוב, ששייכת לענקית האינטרנט גוגל, השיקה השבוע בישראל שירות חדש, יוטיוב קידס. מדובר בערוץ אינטרנטי של תכנים מותאמים לילדים, תהיה גם גרסה עם פרסומות וגרסה בתשלום ללא פרסומות, אבל לאחר שנודע שהאלגוריתם של יוטיוב דוחף את הצופים להתמכרות ולצפייה בתכנים יותר ויותר קשים, האם ראוי לחשוף את הילדים אליו? ובמה הערוץ הזה של יוטיוב שונה מהשירות הרגיל שאנחנו מכירים של יוטיוב שילדים משתמשים בו היום? סגי כהן, כתב הדיגיטל, יציג לנו את יוטיוב קידס, ואנחנו נשאל אותו את כל השאלות המתבקשות. אנחנו מתחילים.
שלום לדוקטור דנה בלנדר.
שלום.
עמיתת מחקר במכון הישראלי לדמוקרטיה, ואת חוקרת מקרוב את המוסד של ועדות חקירה פרלמנטריות, ועדות חקירה ממלכתיות. אנחנו בעיצומו של אירוע באמת היסטורי דרמטי של משבר גדול עם השלכות בריאותיות וכלכליות ופוליטיות וחברתיות, ותעלה ברגע מסוים השאלה, האם צריך לחקור את האירוע הזה, לבדוק איך תפקדו כל הגורמים הרלוונטיים בסיפור הזה, ואם כן, אז מי הגוף שצריך לחקור את זה? מבקר המדינה, ועדה פרלמנטרית או ועדת חקירה ממלכתית? עמדתך בעניין.
אוקיי, קודם כל אני חושבת שהשאלה לא צריכה לעלות בעתיד, אלא כבר עכשיו. ובעצם משבר הקורונה, אני חושבת שאין ספק שזה נושא שמחייב חקירה. גם כדי לבחון איך התמודדנו עם המשבר הזה, אבל בעיקר כדי להפיק לקחים לגבי האופן שבו צריך להיערך למשבר הלא צפוי הבא. בין אם זה רעידת אדמה, או אירועים שקשורים במשבר האקלים, או איום ביטחוני, או התקפת סייבר. כולנו מרגישים שהגל הראשון היה כמו מלחמת ששת הימים. נרטיב של ניצחון כזה של ישראל הקטנה הצליחה במקום שמדינות אחרות נכשלו. ואז האופוריה של צו לחגוג, ואז ההפתעה של הגל השנים. זאת אומרת, נראה מתאים עכשיו שתקום ועדת האגרנט של הקורונה.
הגל השני הוא בעצם, אם הגל הראשון היה מלחמת ששת הימים, הגל השני היה מלחמת יום כיפור.
ממש. ואני חושבת שאין מתאימה מוועדת חקירה ממלכתית. החוק קובע שבעצם הוועדה הזו מוקמת לצורך עניין שהוא בעל חשיבות ציבורית חיונית, אותה שעה, טעון ברור. זה לשון החוק. ומשבר הקורונה עונה על הדרישות האלה. זה בעל חשיבות ציבורית חיונית, זה נושא אקטואלי. ויש כאוס בנוגע לכל הדרכי קבלת החלטות ואיך שהתמודדנו איתו.
אגב, אנחנו יודעים מההיסטוריה שפוליטיקאים, ממשלה, לא כך אוהבת ועדות חקירה ממלכתיות. הם תמיד חוששים שזה ייגע במה שנקרא בשולי גלימתם, שזה ייגע בהם. והרבה פעמים, גם בכתב המינוי, הם מוודאים שזה לא מגיע עד אליהם, או לפחות מעבירים את המסר הזה לוועדה. בדרך כלל, ממשלה מחליטה להקים ועדת חקירה ממלכתית, או נגררת לעניין הזה כתוצאה מלחצים ציבוריים?
ההיסטוריה מלמדת שאף ממשלה לא ססה להקים ועדת חקירה ממלכתית, בעיקר אם היא חושבת, כמו שאמרת, שזה יגיע אליה. יותר קל לממשלה להקים בנושאים שבהם אין סיכוי שזה יגיע אליה. הדוגמה הכי קיצונית, ועדת בחור שהוקמה לחקירת רצח ארלוזורוב, אלא שהיא הוקמה ב-1981 והרצח היה ב-1933, 50 שנה קודם. אז אם אין סיכוי שהממשלה תצא אשמה, אז עוד יש סיכוי שתוקם ועדת חקירה ממלכתית. אבל לרוב הממשלה נגררת לזה, ויש כרוניקה ידועה מראש. הממשלה מנסה להקים ועדת בירור, ועדה ציבורית, איזושהי ועדה, ורק אם יש לחץ מדעת הקהל, ולפעמים כמו שהיה במקרה של ועדת כאן לרצח, לחקר אירועי
סברה ושתילה,
אז הנשיא נבון, הנשיא דאז יצחק נבון, קרא להקמת ועדת חקירה ממלכתית. אז רק במקרים כאלה, כמו שאמרת, הממשלה נגררת להקים ועדת חקירה ממלכתית.
עכשיו,
למה היא חוששת כל כך מוועדת חקירה ממלכתית? כי נכון שהיא מקימה אותה, מחליטה על ההקמה שלה, אבל בעיקרון רוב הוועדות, 14 מה-18, הוקמו על ידי הממשלה, והיא גם מגדירה את נושא החקירה, אבל משעה שהיא מחליטה את זה, הכדור עובר בעצם, במקרה שלנו, נשיאת בית המשפט העליון, היא זו שתמנה את חברי הוועדה, ומהרגע הזה הוועדה היא עצמאית. יש לה סמכויות לזמן עדים, מופיעים בפניה בשבועה, מי שמופיע בפניה יכול להופיע עם ייצוג משפטי, היא מחויבת להזהיר את מי שעלול להיפגע מהמסקנות שלה, היא יכולה לחייב להמציא למסמכים, זאת אומרת, היא מתנהלת כמו בית משפט, אבל היא לא בית משפט, זה לא הליך שיפוטי, זה מעין שיפוטי, אבל יש לזה את היוקרה המשפטית, ולכן הממשלה חוששת מפניה.
אז זו בדיוק השאלה, כיוון שהמנהיגים שנמצאים עכשיו בשלטון, והיום מנהלים את הממשלה, הם אותם מנהיגים שהיו לפני חצי שנה בגל הראשון ובגל השני, באיזה מנגנון אפשר לגרום להם לקחת את הסיכון למנות ועדה שתמצא בהם אולי אשמים מסוימים? אנחנו הרי יודעים שבסדר, בקורונה חלק מהדברים לא ידענו ודברים נעשו בתום לב, אבל עולים הרבה חשדות ותיאוריות לגבי שילוב של שיקולים פוליטיים, שיקולים קואליציוניים, שיקולים אישיים בחלק מההחלטות שהתקבלו במהלך הקורונה. נדבר ספציפית על ראש הממשלה, הוא האחרון שירצה דבר כזה, אם ככה, אז הוא גם יהיה הראשון שיוודא שהיא לא תוקם.
זה נכון. ועדת חקירה ממלכתית לא תצמח לנו טובה מהוועדה לביקורת המדינה של הכנסת. הוועדה לביקורת המדינה של הכנסת יכולה לעשות מסלול עוקף ממשלה, ובעצם בעקבות דוח של המבקר, בין אם זה דוח מיוחד או דוח רגיל, היא יכולה להחליט על הקמת ועדת חקירה ממלכתית. אבל הוועדה הנוכחית היא אמנם תמיד ועדה לביקורת המדינה בראשותה עומד איש אופוזיציה, אופר שלח, במקרה הזה, אבל אין בה רוב לאופוזיציה כמובן, אלא לקואליציה. ואז הסיכוי שהיא תקים ועדה כזאת הוא קלוש. אז נשארנו עם הממשלה. עכשיו, היו דברים מעולם, אבל זה היה בתנאי אחד. גם כשהוקמה ועדת הגרנט, אז הקברניטים ידעו שזה יגיע אליהם, כן? גם שהוקמה ועדת כהן,
רק שזה לא הגיע אליהם, רק שזה לא הגיע אליהם בוועדת הגרנט.
זה לא מדויק. זה הגיע, זה רק לא הגיע עם המלצה שהם התפטרו מתפקידם. כי הוועדה סברה שהיא, התפקיד שלה הוא לפקוח את עיני הציבור, להגיד מה היה, להעריך את התפקוד, לראות אם יש אחריות אישית. במקרה באמת של ועדת הגרנט, היא לא יחסה אחריות אישית לדרג הפוליטי, רק לדרג המקצועי.
אגב, כך היה גם בוועדת בייסקי, שחקרה את נפילת הבנקים בשנות ה-80, יצא לי לשוחח לא מזמן עם אחד מחברי הוועדה, שבינתיים הלך לעולמו, פרופסור זאב הירש, והוא אמר לי, תשמע, אנחנו ידענו שאם אנחנו נטפל בדרג הפוליטי, הדבר הזה לא יעבוד, זה לא יקרה, לכן התמקדנו במחדלים של הבנקאים, של בנק ישראל, לא התקרבנו לדרג הפוליטי. והשאלה, כשאתה ממנה את חברי הוועדה, זה לא הצהרה בפני עצמה איזה מין המלצות או מה הם גבולות הגזרה של הוועדה?
בוודאי, לכן הוועדה הזו, האיחוד שלה בניגוד לוועדת בדיקה ממשלתית, הוא שהחברים ממונים על ידי נשיאת בית המשפט העליון ולא על ידי הממשלה. ועדת וינוגרד לחקר אירועי מלחמת לבנון השנייה הייתה ועדת בדיקה ממשלתית, שבגלל שעמד בראשה השופט, היו לה סמכויות כמו של ועדת חקירה ממלכתית. אבל הממשלה בחרה את חבריה, לא נשיאת בית המשפט העליון. אז במקרה כזה, בעצם מה שאנחנו אומרים זה שרק לחץ ציבורי של דעת הקהל, ויכול להיות גם אמירה מפורשת, נאמר, של נשיא המדינה. רק סוג של לחץ כזה יביא את הממשלה להקים ועדת חקירה ממלכתית. רק אם היא תחשוב שבעצם אין לה דרך אחרת, ושבכל מקרה יביעו בה אי אמון בבחירות. דווקא בהפוך על הפוך, לפעמים, הקמת ועדת חקירה ממלכתית בטווח הארוך, או בכל מה שנוגע לאמון הציבור, יכולה להשיב את האמון של הציבור במערכת הפוליטית.
אגב, היא יכולה להיות גם איזה כלי בידי אופוזיציה או גורמים אופוזיציונים. אני אתן דוגמה. נגיד שמחר הממשלה הזו נופלת, ויש ראש ממשלה חדש שאיננו נתניהו, ואז הוא מחליט על הקמת ועדת חקירה ממלכתית, ואחת התוצאות זה שפה כבר אין גבולות גזרה, כי מי שממנה אותו זה לא האיש שהיה אחראי לצורך העניין על ניהול המשבר הזה, ואז אין גבולות גזרה, ומה שנקרא, יש רישיון להרוג. ראינו בהיסטוריה מצבים כאלה שבהם זה הופך להיות כלי בידיים של שחקנים פוליטיים כדי לנגח אחרים?
יש לזה פחות עוצמה, כי בעצם במערכת הפוליטית, אם אתה כבר לא שם, אז אין טעם להפנות אליך חיצים. העיקר המאמץ הוא בעצם לטפל במי שנמצא. עכשיו, צריך להגיד, אחת הבעיות העיקריות של ועדת חקירה ממלכתית זה גם המשפוט של החיים הפוליטיים. זאת אומרת, אנחנו הופכים כביכול שמסקנות הוועדה וההמלצות שלה יהיו זכאי או אשם, כשזה לא המקרה. כי בעצם מה שהוועדה הזאת צריכה להגיד, היא צריכה להגיד האם יש, למי יש פה אחריות. מי נושא באחריות אישית, מי נושא באחריות מיניסטריאלית, לכשלים שהיו. וגם החשוב לדעתי זה לא רק עריפת אנשים, אלא יותר מזה הפקת הלקחים. איזה מערכות פעלו, מה לא בסדר באיך שיש חלוקת סמכויות בין הגופים, מי לא פעל, מי כן פעל, כל הדברים האלה שהם החשובים. אני חושבת שוועדת בייסקי וגם ועדת הגרנט, אחד הדברים החשובים שלהם היה לא רק בזה שהם העבירו אנשים מתפקידם או גרמו לאנשים לסיים את תפקידם, אלא יותר מזה, הדבר החשוב היה שהם המליצו המלצות מערכתיות. אז נכון, הגרנט המליצו להקים גוף כמו המטה לביטחון לאומי, 20 שנה אחר כך הוא הוקם.
כנ"ל אגב ועדת בייסקי, המליצה לפרק את הבנקים מקופות גמל וקרנות, וגם זה לקח 20 שנה.
אז זה לוקח 20 שנה, זה נכון, אבל זה כן עושה איזושהי השפעה משמעותית. ועדת בייסקי,
איזשהו כוכב צפון, כן.
נכון, נכון, ואני חושבת שיש לזה חשיבות, בעיקר גם בעניין של אמון הציבור. ואנחנו רואים שגם יש בעיה, כמו שאמרת קודם, יותר קל להאשים את מה שנקרא שין ג'. זאת אומרת, אתה מוצא את האחראי הישיר, פקידים בכירים, ויותר קל להגיד, אנחנו ממליצים להעביר אותו מתפקידו, או לא לקדם אותו לתפקידים משמעותיים, מאשר לעשות מה שוועדת כהן עשתה, שאמרה לאריאל שרון, יש אחריות אישית עקיפה, או שיתפטר מתפקידו, או שיועבר מתפקידו.
אגב, גם פה לקח 20 שנה, ואז הוא נהיה ראש ממשלה.
כן.
זה גם נכון.
אבל תאמרי לי,
בבקשה. בסופו של דבר, אני חושבת שצריך להבין, שום ועדה, שום בית משפט, אף אחד לא בא במקום הציבור. זה אלה גורמים שיכולים לפקוח את עיני הציבור, אבל לא יכולים לבוא במקום שיקול הדעת של הציבור.
מה הסכנה בהכרזה, או אפילו התחלה של שיח ציבורי סביב ועדה כזאת? האם הפוליטיקאים והפקידים ואנשים שהיו מעורבים ועדיין מעורבים לא יעברו לתפיסת עולם של הגנה משפטית, ובמקום לנהל את האירוע, להמשיך לנהל את האירוע, שהרי חי וקיים, יעסקו כל הזמן במסמכולוגיה, בכתיבת פרוטוקולים, בהשמדה של פרוטוקולים, בתיאום עדויות, במקום לעבוד?
כמובן שיש סכנה כזאת, אבל צריך בכל זאת לקחת בחשבון שגם אם יהיה איזשהו עננה או ציפייה שתקום ועדת חקירה ממלכתית, כאילו אני מדברת מבחינת, מנקודת המבט של הבכירים והנבחרים, אז עדיין, אם זה יגרום להם לשאול את עצמם לפני שהם מקבלים החלטה, האם קיבלנו את ההחלטה הסבירה, האם החלטה כזאת נוכל לעמוד מאחוריה, האם נגיד ששקלנו את כל החלופות, ואז הם יעשו מעשה כדי לפעול כראוי, אז אני חושבת שגם בזה דיינו.
כן, אגב, בוועדות חקירה יודעים לעשות ההבחנה בין טעויות, וכולנו טועים, ובין מחדלים ממש, כלומר רשלנות, או באמת החלטות שהן לא רק טעות, הן פשוט התקבלו בתהליכים מקולקלים, בשיקולים לא הנכונים.
שיקולים זרים, זה הנקודה המרכזית.
אני חושבת שוועדת חקירה ממלכתית היא לא בית משפט. היא באמת לא מוצאת אם מישהו הוא זכאי או אשם. לא,
אבל היא עושה את ההבחנה בין טעות לבין מחדל. יש הבדל הרי.
אבל בפועל היא כן. זאת אומרת, יש בראשה שופט, והאנשים מגיעים לשם מיוצגים על ידי עורכי דין, והכל עובר סביב מסמכים. זה מאוד מאוד דומה למשפט. למרות שבסוף, באמת, אין דין פלילי ששולח או לא שולח בן אדם לכלא לכך וכך זמן. לא אוטומטית.
אני חושבת שהשאלה היא שאלה של סבירות, שאלה של שיקול דעת, שאלה של האם האדם בתפקידו מילא את תפקידו כראוי, והינתן המידע שהיה בפניו, המידע שהוא, שהציגו לו נאמר הפקידים. אז אני חושבת שהוועדה, ושוב, זה תלוי בהרכב שלה, ולכן כל כך חשוב להקים במקרה הזה ועדת חקירה ממלכתית, ולא ועדת בדיקה ממשלתית, שהממשלה תחליט מי יישב שם. וגם מאוד מאוד חשוב איך הממשלה, או אם במקרה יקרה שוועדה לביקורת המדינה, יגדירו את מושא החקירה. כי מושא החקירה צריך להיות לא מוכנות מערכת הבריאות, ואז להגיד, אוקיי, לא נתנו תקציבים, הרעיבו את המערכת, אבל בכל זאת, המערכת הצליחה איכשהו להתמודד עם זה. זה לא מה שאנחנו מחפשים. אנחנו מחפשים את האנטומיה של קבלת החלטות בממשלה. כן. ובמקרה הזה יש לנו הזדמנות לשקיפות כזאת באמצעות ועדת חקירה, שמתקיימת באופן פומבי. הדיונים שלה מתקיימים בדרך כלל בפומבי, ובעצם אנחנו רואים שיש היא עצמאית, היא לא תלויה, יש לה סמכויות חקירה, והכי חשוב אולי, יש לה המלצות של המעמד, שהממשלה לא יכולה להגיד, אני דוחה את המלצותיה.
כן.
עכשיו חייבים להודות, שאנחנו כבר לא יכולים להגיד שאי אפשר להגיד. המציאות שאנחנו חיים בה היא מעבר לכל דמיון. יכול להיות שגם ועדת חקירה ממלכתית, שתגיד, נאמר, שראש הממשלה אחראי למחדלים, תהיה גם היא, תהפוך גם היא לחלק מהקמפיין נגד גורמי אכיפת החוק והמשפט. אז זה גם יכול לקרות.
זה בדיוק העניין, הרי הממשלה הזו לא מסוגלת לקבל החלטות על מינוי פרקליט מדינה, שלא לומר עוד שורה ארוכה של בעלי תפקידים מאוד מאוד חשובים, גם במערכת אכיפת החוק, אם זה מפכ"ל משטרה, אז לצפות ממנה בשלב הזה להקים גם ועדת חקירה ממלכתית נראה לי קצת מוגזם. לא, טוב לצפות, אנחנו צריכים לצפות, אנחנו הציבור, אנחנו אזרחים.
ואפילו להציע ואפילו לדחוף.
אבל צריך שיקרה פה איזה משהו, כאילו, אני חושב איזשהו זעזוע כנראה יותר גדול כדי שזה באמת יקרה.
שאלה אחרונה.
בעיקר זעזוע ציבורי.
נכון.
בעיקר שהציבור במדינות אחרות, למשל בשוודיה, כבר הוקמה ועדה כזאת שחוקרת, ולמה שם? כי פשוט הם ראו את המספרים. הם הבינו שהתמותה אצלהם מקורונה היא הרבה יותר גבוהה מהשכנות שלהם, שלא שונות מהם בהרבה. ולכן כן היה שם לחץ, והממשלה נאלצה להקים ועדה כזאת, ועומד בראש השופט, ויש בה מומחים בבריאות הציבור, באתיקה, בכלכלה, והממשלה שם יודעת, היא ניסתה להכניס גורמים ממשלתיים לתוך הוועדה ולא הצליחה, והיא יודעת שהמסקנות של הוועדה הזאת עלולה להיות להם השפעה פוליטית.
יופי, דוקטור דנה בלנדר, תודה רבה לך.
תודה, תודה.
בבקשה, להתראות.
שלום למודי שפריר.
שלום רב.
אסטרטג ראשי בבנק מזרחי טפחות, אתה עוסק במטבעות, בשווקים, ואנחנו מבינים שמדינת ישראל נמצאת במצב הכלכלי אולי הכי גרוע שהייתה בוודאי בעשרות השנים האחרונות, הבטלה בשמיים, הצמיחה מתרסקת, החובות שלנו נוסקים, אנחנו גם רואים שמשרד האוצר מתפקד רע או לא מתפקד בכלל, ולמרות זאת השקל ממשיך להתחזק עוד ועוד ועוד, ולא סתם בגלל שהדולר נחלש בחול, אלא גם מול כל המטבעות בעולם. איך זה ייתכן הדבר הזה?
אכן, כמו שאמרת, השקל נראה שהוא בכלל לא מתרגש מהסגר פה, למרות הפגיעה הכלכלית הקשה והפגיעה בשוק התעסוקה המקומי, במיוחד בהשוואה הגלובלית. השקל התחזק, אפשר להגיד, מעד סוף ספטמבר ב-2% כנגד צד המטבעות, אלא קרבת רמת סי שלו של כל הזמנים. שתי סיבות עיקריות להתחזקות של השקל. דבר ראשון זה הכוחות הבסיסיים ארוכי הטווח, שזה העודף המבני בחשבון השוטף והמשך ההשקעות הישירות בישראל, בעיקר בהייטק, והסיבה השנייה זה עליות בשוקי המניות בחול וגידורי הגופים המוסדיים.
אז בוא נדבר רגע על הסיבה הראשונה, כי אנחנו מדברים במונחים שלא בטוח שכולם מבינים. שוק המתח במידה רבה, קצת שונה משוק המניות, מתנהל לפי זרמים, כמות הכספים שנכנסים מול כמות הכספים שיוצאים, ובעצם אתה כל הזמן רוצה לדעת מה עובד יותר, יותר דולרים נכנסים לישראל או יותר דולרים יוצאים מישראל, ואנחנו מגלים שלמרות כל המצב, עדיין אנחנו בעודף של דולרים שנכנסים על בסיס שוטף.
לא, נכון, נכון מאוד, ולא סתם עודף משמעותי של דולרים. העודף, זה נקרא עודף בחשבון השוטף, שנוסף לזה השקעות הישירות, אבל בוא נתחיל לדבר על החשבון השוטף, שזה בדיוק מה שציינת. אז העודף בחשבון השוטף בשנים האחרונות עמד על 12 מיליארד דולר בממוצע מדי שנה, ובמחצית הראשונה בלבד של 2020 העודף עמד כבר על 8 מיליארד דולר. זאת אומרת, איך זה יכול להיות שבמחצית הזאת 8 מיליארד דולר דווקא בתקופה של קורונה? אז זה נבע מכמה סיבות. דבר ראשון, הירידה ביבוא מאז פרוץ המשבר הייתה חדה יותר מהירידה ביצוא, ובעיקר בשל ההתאוששות ביצוא שירותי ההייטק והמיתם הגבוה מאוד עם מדד הנאסדק. זה סיבה ראשונה. סיבה שנייה זה התרומות לישראל שנכנסות מדי שנה, מיליארדי דולרים נכנסים לישראל מדי שנה, מתרומות של יהודים בחול ומוסדות וארצות הברית ואפילו גרמניה עדיין, הרבה מאוד מיליוני דולר, מיליארדי דולרים נכנסים כל שנה, וזה בהחלט משהו שהוא מבני ולא תלוי במצב הכלכלי. אז אלה הדברים לגבי החשבון השוטף, שכמו שאמרתי, 12 מיליארד דולר בממוצע השנים האחרונות, ורק במחצית הראשונה אנחנו מדברים על 8 מיליארד דולר.
כן, אני רוצה ברגע משהו טיפה יותר בסיסי. כשמדברים על מטבע חזק, המחשבה היא שאם המטבע חזק, אז הכלכלה חזקה. אבל אתה אומר שחלק מהדברים פה לא מעידים על כלכלה חזקה בהכרח, אלא על כל מיני נסיבות באמת נורא מיוחדות של המשק הישראלי.
נכון, נכון. בגדול אתה צודק, המשפט הראשון, מטבע חזק שווה כלכלה חזקה, זה נכון מאוד, אבל הנה אנחנו עדים לכך שבתקופה האחרונה השקל מתחזק והמצב של הכלכלה הוא לא טוב בלשון המעטה כרגע.
לא, זה גם בגלל שגם כלכלות אחרות נחלשות, אז השאלה מי נחלש יותר.
נכון מאוד, זה גם באופן יחסי, אבל נדבר על זה שכרגע יש עודף מבני בחשבון השוטף של ישראל, שהוא לפעמים לאו דווקא תלוי המצב הכלכלי. חלקו כמובן כן תלוי במצב הכלכלי, אבל עוד פעם, גם שמתייחסים למצב הכלכלי, זה תלוי איזה כלכלה, אם אתה מדבר על כלכלת הייטק, שמאוד משפיעה כאן ופורחת אפילו בתקופה האחרונה, בחצי שנה האחרונה, שם מדבר על שאר כלכלת ישראל, שהמצב שלה הרבה פחות טוב.
כלומר, אם היו לנו בעצם שני שקלים, שקל אחד שמתאר את כלכלת ההייטק, ושקל אחד שמתאר את שאר הכלכלה, אז היינו רואים שאחד מתחזק והשני אולי נחלש.
נכון מאוד, נכון מאוד. ואפרופו הייטק, אז בוא נדבר על הגורם הבסיסי הנוסף שתומך בשער שקל חזק, שזה בעצם, דיברנו על החשבון השוטף, אז יש גם השקעות ישירות. דבר ראשון, אנחנו רואים נתונים לרבעון השני שפורסמו לפני שבוע, המשך השקעות מסיביות בחברות סטארט-אפ מקומיות על ידי קרנות הון סיכון, כמעט 3 מיליארד דולר ברבעון השני. ומעבר לזה, אנחנו רואים השקעות ישירות של בכלל, באופן כללי, השקעות ישירות של גופים זרים בישראל, שבשנים האחרונות עמדו על רמה מאוד מאוד גבוהה של 20 מיליארד דולר מדי שנה. עכשיו, אנחנו מדברים רק במחצית הראשונה של 2020, ההשקעות הישירות של הגופים הזרים בישראל עמדו על קרוב ל-16 מיליארד דולר. עכשיו, כשמסתכלים על ההשקעות הישירות ומסתכלים על זה בראייה גלובלית, אז איך שאני מנתח את המצב, ההשקעות הישירות בטווח הארוך ימשיכו לזרום לישראל וימשיכו לתמוך בשקל חזק בטווח הארוך. עוד פעם, לא מדברים כרגע על טווחים קצרים ובינוניים. למה? כי אנחנו הולכים להיות, אנחנו בסביבת ריבית דבר ראשון מאוד נמוכה כרגע כבר בעולם.
ונשאר בה להרבה זמן, זה כבר הובטח על ידי, בעצם על ידי הבנק המרכזי האמריקאי.
לגמרי, ומדד הנאסדק נמצא כרגע ברמות C, אף אחד לא יודע מה יקרה עם מדד הנאסדק בהמשך, אבל עצם העובדה שמדד הנאסדק זה רמות C, זה רק מעיד על הסנטימנט המאוד החיובי כלפי חברות הטכנולוגיה בעולם. עכשיו, בסביבה של ריביות מאוד מאוד נמוכה, הרמות של כספים שבעולם שרק מחפשים השקעה, פריחה של ענף ההייטק בעולם גם ואפילו גם כתוצאה ממשבר הקורונה, הדבר הזה לכשעצמו מוביל לכך שגופים אמריקאים, גופים אירופאים, בין אם זה חברות עצמם ובין אם זה קרנות פנסיה וגופים מוסדיים אמריקאים, אירופאים ומאסיה, מחפשים השקעות, וחלק מההשקעות האלה מנותבות לשוק ההייטק המקומי פה, ההשקעות הישירות שמכניסות הרבה מאוד כסף לשוק המקומי, וזה משהו שהוא בהחלט משהו שתומך בשקל חזק בטווח הארוך שמסתכלים עליו.
עד לא מזמן, כששער השקל או שער הדולר התקרב ל3.5 ואחר כך 3.40 שקלים, הייתה הנחה שבנק ישראל עשוי להתערב, עשוי לנסות לעצור את המגמה הזאת בדרך כזאת או אחרת, באופן טיפוסי על ידי רכישה של דולרים כדי איכשהו לאזן את הזרמים הללו. מה קורה בימים האחרונים מבחינת בנק ישראל? מה הוא עושה ומה תפיסת העולם שלו?
אז תראה, אני לא יכול להתייחס מה קורה ספציפית בימים האחרונים, אבל בוא נדבר, אפרופו בנק ישראל, זו שאלה מאוד טובה, ובוא נדבר על הכוחות שמקזזים בעצם את אותם כוחות שדיברתי להם עד עכשיו לאיסוף השקל. אז אחד, זה רכישות המטח של בנק ישראל, ושתיים, זה החשיפה הגוברת של הגופים המוסדיים בישראל, הפנסיות שלנו ומשקי הבית לחול. נתחיל עם בנק ישראל, אז כן, בנק ישראל דבר ראשון נתונים שאפשר, שגלויים מה שנקרא, בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2020, בנק ישראל רכש כבר מעל ל-14 מיליארד דולר, שזה שיעור גבוה יותר מהיקף הרכישות השנתי בכל השם בשנת 2010-2019. זאת אומרת, בנק ישראל, מה שבנק ישראל בעצם, מה שהוא מנסה לעשות, זה את אותם כוחות שבאתי ודיברתי עליהם בקצרה לפני כן, הוא מנסה למתן אותם על ידי רכישות מטח ובעצם לקזז את ה... למתן את היסוף בשער השקל. בנק ישראל, דרך אגב, מציר על זה שהוא לא רוצה לגרום לפיחות בשקל, אלא למתן את הכוחות ליסוף בטווח הארוך. אז זה אחד לגבי בנק ישראל. נקודה שנייה שהיא מאוד מעניינת ורלוונטית מאוד ספציפית בחצי שנה האחרונה בכלל ובחודשים האחרונים בפרט, זה העובדה ששוקי המניות בעולם מאוד משפיעים גם כן ספציפית על שער הדולר שקל, וזה נובע מעצם העובדה שהמשקיעים המוסדיים בישראל חשופים מאוד כרגע למתח בחול. עכשיו, אם דבר בריאה רחבה יותר על הגופים המוסדיים, אתם יודעים, אנחנו אוכלוסייה צעירה כאן בישראל, כסף לקנות הפנסיה ממשיך לזרום, והשוק המקומי, כאן שוק ההון המקומי, יחסית קטן על המוסדיים בישראל. זאת אומרת, יש באופן טבעי יציאה של כספים מישראל לעולם.
אם אנחנו מסתכלים על סך הכל התיק הפנסיוני של אזרח ממוצע בישראל, כמה מהניירות ערך שמוחזקים בו הם ניירות ערך זרים, שלמעשה מושקעים בחול ונקובים במתח?
אוקיי, אז כרגע אנחנו מדברים על באזור ה-35%.
שליש.
כן, עוד פעם, זה גם במגמת עלייה כל הזמן. מה שיותר חשוב בראיית המתח, זה בעצם כמה נטו יש חשיפה למתח אחרי הגידורים. אז נטו החשיפה למתח לאחר הגידורים עלתה בחודש אוגוסט ל-20% מכלל התיק. זאת אומרת, בריאת הגופים המוסדיים כרגע, שהם חשופים כבר, כרגע ברמות C, כבר 20% מהתיק שלהם חשוף למתח, העובדה הזאת היא בעצם מובילה לביטאה מאוד מאוד גבוה בין שוקי המניות כרגע לבין שער הדולר שקל. למה זה? בוא נחשוב כרגע על אותו גוף מוסדי. כאשר שוקי המניות בעולם עולים, אוקיי? חשיפת המוסדיים למתח עולה במקביל, במיוחד שהשווקים כאן בארץ עלו פחות, אוקיי? כן. ולכן, היות הם כבר מלכתחילה חשופים כבר ב-20% חשיפה למתח, ולאור העובדה שהחשיפה שלהם כבר שוהה ברמת C, כאשר יש עליות בשוקי המניות, המוסדים נוטים למכור דולרים, שזה מה שראינו אפרופו בתקופה האחרונה. מצד שני, כאשר שוקי המניות יורדים, המוסדיים חשופים לשווקים בחול הרבה גם דרך שוקי הנגזרים.
כן, מודי, לסיום, יש לנו, יש כל מיני דרכים לדרג או לציין חוזק של כלכלה, אז באמת חוזק המטבע שלה זה אחד מהם, וציון אחר זה מה שנקרא הדירוג האשראי של המדינה, וחברות האשראי בקרוב יעשו פה בדיקה של כלכלת ישראל, ויחליטו האם הם משאירות הדירוג בעינו, או שיורידו אותו בגלל המשבר, בגלל ההתנהלות, בגלל מה שקורה במשרד האוצר. כשחברות הדירוג עושות את החישובים שלהם, הן מסתכלות על מה שקורה למטבע, או שהוא פחות מעניין אותם?
הן פחות מסתכלות על מה שקורה במטבע, אלא אם כן יש פיחות חד רציני, אבל הפיחות החד הרציני הוא בעצם תוצאה של משהו שלא טוב שקורה בכלכלה. ואפרופו דרך גם מדברים על חברות הדירוג, S&P צריכה להכריז על דירוג האשראי של ישראל ב-13 בנובמבר. יש הרבה דברים שתומכים באמת בהורזת תחזית הדירוג של ישראל, שכרגע אנחנו נמצאים ב-AA- עם תחזית יציבה. מצד שני, S&P לדוגמה מאוד אוהבת, מאוד מסתכלת על מאזן התשלומים בכל מדינה. ומאזן התשלומים זה בדיוק מה שדיברנו קודם, זה החשבון כן. השוטף והשקעות הישירות, שזה דווקא תומך מהצד הזה בהותרת הדירוג ללא שינוי.
יפה. מודי שפריר, אסטרטג ראשי בבנק מזרח התפחות, תודה רבה לך.
תודה, תודה. שלום לסגי כהן.
שלום.
כתב הדיגיטל שלנו בדמרקר, ואנחנו שומעים שגוגל, החברה הענקית, שהיא הבעלים של יוטיוב, פותחת בישראל עבור הקהל הישראלי, ערוץ טלוויזיה למעשה בשם יוטיוב קידס, אבל הילדים גם ככה כל היום ביוטיוב, אז מה ההבדל בין זה לבין יוטיוב קידס?
אז זהו, יוטיוב היא באמת פלטפורמת הוידאו הכי גדולה בעולם, אבל היא פורמלית מיועדת מגיל 13 ומעלה, לילדים כביכול אסור לצפות בה או לא אמורים לצפות בה, כמובן שזה לא באמת ככה, היא גם הפלטפורמת הוידאו הכי פופולרית בקרב ילדים, המון ילדים צופים בה, בישראל סביבות 80% מגילאי 6 צופים בה לפי סקרים שנערכו, אבל יש בעיה, יוטיוב מלאה גם בהמון תכנים שלא מתאימים לילדים, יש שם המון תכנים לילדים, אבל גם תכנים שלא מתאימים לילדים, וכל הורה מכיר את זה שאתה יכול לשים את הילד מול יוטיוב, ופתאום צצות לו כל מיני, גם פרסומות מוזרות ולא מתאימות, וגם סרטונים מוזרים וביזרים ואלימים ומיניים, אז זאת בעיה גדולה, אז בגלל זה, ב-2015, יוטיוב השיקה אפליקציה בשם יוטיוב קידס, שאמורה להכיל רק סרטונים לילדים, תחת פיקוח, תחת בקרה, ועכשיו, אחרי 5 שנים, סוף סוף זה הגיע אלינו, במיוחד לכבוד הסגר.
סגי, אבל אתה מדבר פה על ערוץ, איך נקרא לו, יותר סטרילי, יותר היגייני, יותר פדגוגי, השאלה אם זה מתלווה לזה גם אפשרות לחסום את הדברים הלא פדגוגיים שאפשר לראות ביוטיוב.
כן, אז זה בדיוק הרעיון של האפליקציה הזאת שהיא הרבה יותר מפוקחת, הם יוצרים שיתופי פעולה עם ערוצים, עם יוצרי תוכן שמתאימים לילדים. בארץ למשל אפשר למצוא שם את בייבי, את הופ, את רחוב סומסום, הרבה דברים שההורים כבר מכירים. אז זה אמור להיות הרבה יותר נקי, לא אמור להיות שם הפתעות, הורי אמור להרגיש הרבה 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 יותר בנוח כשהוא שם את הילד שלו מול יוטיוב קיד. אבל בגוגל גם מבהירים לנו כששואלים אותם שזה לא ב-100%, זאת אומרת, הבקרה היא לא לגמרי ידנית, היא גם מבוססת אלגוריתמים שמזהים אוטומטית את התוכן, אז יכולים להיות עם פספוסים, הם מזהירים את זה, הם לא מתחייבים על זה. היו לאורך השנים דיווחים שביוטיוב קידס הופיעו גם דברים שלא מתאים לילדים, אבל גם אם זה המצב, זה בטוח יותר טוב מיוטיוב הרגיל.
אז זהו, אנחנו יודעים על יוטיוב הרגיל, שיש שם את אותו אלגוריתם שדיברת, שמיועד לזה שבסופו של דבר כל צופה וצופה, על בסיס הכירות אישית איתו, ככל שהוא גולש והמערכת יודעת מה הוא עושה, בעצם יגלוש יותר ויותר ויותר. האלגוריתם בנוי לגרום לך לצפות כמה שיותר, למעשה לגרום לך להתמכרות. אנחנו ראינו בנטפליקס את הסרט הדוקומנטרי שהיה לאחרונה, הדילמה החברתית וכן הלאה וכן הלאה, ואנחנו שמענו שם אנשים שעבדו ביוטיוב ותכננו את המערכת הזאת, כך שאתה כל הזמן תראה עוד ועוד, ולמעשה כל הזמן תקצין ותחפש דברים שהם עוד יותר ממכרים, עוד יותר מסקרנים, עוד יותר מושכים לדברים בעייתיים. זה גם לא בעיה להתחיל לגלוש ופתאום אתה מוצא את עצמך רואה כמעט סרטי סנף בלי לשים לב. תיקח ילד קטן שהיום לא רואה יוטיוב, הוא יחשף ליוטיוב, מה ימנע ממנו לדלג ליוטיוב הרגיל?
שום דבר, כנראה זה כמובן תלוי בהורים. ההורים צריכים מן הסתם לבקש או להגיד לילד שזה האפליקציה שהוא צופה בה מעכשיו.
כלומר, לאפליקציה הזו נלווה הורה.
זה בפיקוח.
הורה משגיח, כן.
לא בהכרח, זו אפליקציה שאגב שמעוצבת ככה שילדים יכולים להשתמש בו בלבד. יש כל מיני מנגנוני בקרה של טיימר ואפשר לפקד... תוך פרופילים, ההורה אמור להיות מעורב במה שקורה.
אגב, יש ליוטיוב בערוצי ילדים כאלה במקומות אחרים בעולם, שאנחנו יודעים שזה עובד, שזה באמת מצליח?
את יוטיוב קידס, יוטיוב קידס היא אפליקציה שקיימת, כן, היא הושעה בעצם לפני 5 שנים בארצות הברית, והיא כבר קיימת, היא מאוד מצליחה. יש לה 10 מיליוני הורדות, 10 מיליוני צופים בשבוע. תקופת הקורונה היא עוד יותר זינקה, כמו כל השירותי סטרימינג. היא מאוד מצליחה, אבל לגבי העניין של ההתמכרות זה מאוד נכון, כי זה נוגע גם ליוטיוב קיט ולא גם ליוטיוב הרגיל. אותו מנגנון שגורם לנו להתמכר ולצפות עוד ועוד, הוא באמת נתפס היום, הוא נקרא, מה שנקרא הפעלה אוטומטית. היום גם ביוטיוב, גם בנטפליקס, גם בפייסבוק, ברירת מחדל, אתה מסיים לראות סרטון, אתה לא צריך להחליט, אתה צריך לחשוב, כבר מופעל לך הסרטון הבא, תוך שנייה, הפרק הבא או הסרטון הבא, אתה לא צריך להחליט, אתה צריך לחשוב, לחשוב בכלל אם בא לך לראות עוד אחד, כבר קופץ לך סרטון חדש. ביוטיוב היה זה באמת מאומה לפני כמה שנים, והוסיפו אפשרות לבטל את העניין הזה שיש הפעלה אוטומטית של סרטון חדש. אבל דווקא ביוטיוב קידס, שזה מקום הכי רגיש, דווקא שם אין את האופציה להפסיק את ההפעלה האוטומטית. כברירת מחדל, ואי אפשר לשנות את זה, כשילד יתחיל לראות סרטונים, כל סרטון ייגמר, יתחיל לו הסרטון הבא מיד ובאופן אוטומטי. עם כל היתרונות הגדולים של האפליקציה הזאת, שהיא נקייה יותר, בטוחה יותר, היא ראש שקט להורים, צריך לזכור שבסופו של דבר היא מיועדת שהילדים ישבו מול המסך כמה שיותר ויראו כמה שיותר פרסומות, גם זה יש ביוטיוב קיד.
בדיוק, מה המודל העסקי שם בעצם? זה רק מודל של פרסומות? יש גרסה שהיא גרסה ללא פרסומות בתשלום? מה אני כן, ובכלל, איזה פרסומות? פרסומות ישראליות? פרסומות מחול?
כן, כן, זה דומה למודל של יוטיוב הרגיל, שיתופי כל המסחרים, מפרסמים, באים מפרסמים, ההכנסות מתחלקות, אמורות להתחלק במודל מסוים בין גוגל ובין היוצרי תוכן. הכל זה פרסומות. יש שירות כזה שנקרא יוטיוב פרימיום, שזמין היום בארץ, אני חושב בסביבות 30 שקל או 20 שקל, לא זוכר, לחודש, ואם אתה מנוי אליו, אז אתה מקבל גם את יוטיוב קידס בלי פרסומות, אבל בגרסה החינמית הרגילה, יש פרסומות אמנם פחות, הן אמנם אמורות להיות מותאמות יותר לילדים, בלי פרסומות למשל של אוכל, אבל יש פרסומות, וילדים שירו את זה, הם יחשפו גם לפרסומות, וזה דברים שצריך לקחת בחשבון.
תודה רבה.
תודה רבה, סגי.
תודה, להתראות.
עד כאן, אינטרסנטים להיום. איתן, תודה רבה.
סמי, תודה לך.
תודה גם למאיה בניסן ולדן ברומר שעורכים אותנו. ניפגש מחר.